ra 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 ri ra 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 ta ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra。כאן שיחה בשתיים בארבע עיניים, והיום אני חווה פנחס כהן משוחחת עם גלעד מאירי, משורר, עורך, מייסד ומנהל שותף עם נועה שקרג'י את בית הספר לאומנויות המילה, שנמצא כמובן בירושלים. הפרויקט הזה של שיחה בשתיים בארבע עיניים, רדיו מליץ בשיתוף פעולה עם אגודת הסופרים. שלום לך גלעד.
שלום. תודה על ההזמנה, כיף להיות פה בשיחה איתך.
כיף לי, אני מזמינה את אלה שאני אוהבת לשוחח איתם. יש לי פריבילגיה כזאת.
זכינו, זה הדדי.
כן. אנחנו לא נפגשים כבר לא מעט חודשים, חלק מהמגבלות של הזמן שלנו. לפעמים הבמה המשותפת היא הפייסבוק, או כל מיני כתבויות וירטואליות, ואני יכולה לראות, או לשמוע, או לעקוב. אבל בעצם לעומקו של עניין אין לנו הרבה קשר. ראיתי, כן, קראתי את הספר שתרגמת ונדבר עליו בהמשך, אבל אלה היבהובים. זה לא משהו רצוף שנותן את תחושת הקשר שיש משוררים בירושלים, יש שיחה, יש מקום להיפגש בו. זה קצת הלך לנו לאיבוד. ולפני שניגש לנושא הגדול הזה, אני רוצה להתחיל איתך. גלעד, אני הכרתי אותך ממש כמשורר ירושלמי. כמי שהמילה ירושלים היא בגרונו ובחוויה שלו. ועוד למדתי שקטמון היא לא רק שם מקום, היא מקום בנשמתך. אתה יכול להגיד כמה דברים?
קטמון וירושלים הם חלק מזהות מאוד עמוקה, שהיא בעצם פועל יוצא גם של הוריי, ובוא נאמר מה שנשאר, שריות הפלטה, כן, מן המשפחה, אז זה ממש גורל. גם אם אני לא מרוצה מירושלים באיזשהו אופן, ירושלים הושתה עליי כסוג של שליחות, אמי ניצולת שואה, היא נשארה לבד, כולם נספו, וסבי עלה מסוריה, מצפון סוריה, ב-1929, עלו ברגל והגיעו לירושלים, זאת עלייה ציונית, דתית, אפילו משיחית, אם אפשר לומר את זה כך, והוא אמר ככה לכל בני המשפחה, וגם לכל האנשים בקהילה, הוא היה רב בקהילה, מי שלא יבוא לארץ ישראל יושמד. עכשיו, הוא הגיע מאזור, נולד בנציבין, ואחר כך ברח לקמישלי, וקמישלי כידוע היום מצב קשה מאוד, כל האזור הזה, אז איכשהו הנבואה שלו התגשמה, והיו לו כל מיני נבואות לסבא הזה, במלחמת 48, הוא אגר אוכל, עוד לפני, 3 שנים לפני המלחמה, אגר אוכל, ואמר יום, זה כתוב, שיום אחד אנחנו נזדקק לזה. עכשיו, לא היה אוכל, הוא אגר סקים של סוכר ואורז, וכשבא המצור, הוא אמר, זה הזמן. והוא היה כזה, ב-67 שאלו אותו הילדים, מה אתה אומר, מה יהיה? אז הוא אומר, כמה ימים וזה נגמר. זאת אומרת, הוא עסק בקבלה, הוא עסק בטקסטים, וזה מין...
קודם כל, מה שמו? מה שמו
של... אברהם מאירי, וזה בעצם, זה הצעד הנוכח והחי, הצעד הזה, הצעד המזרחי, אפשר להגיד, כי כל הצעד האשכנזי, עלה בלהבות, אז בעצם גדלתי במין איזושהי הוויה ירושלמית, אפשר לקרוא לה קורדית, מזרחית, סורית, לא יודע אפילו איך בדיוק לנסח את זה, ואף פעם לא הרגשתי שזה זה. זה ישראל, זה תמיד היה ישראלי עבורי, וזה תמיד היה ירושלים עבורי. רק עם השנים, כשאתה מגיע לבית ספר תיכון, כמו דנמרק, ואתה מגיע לצבא, מסתכלים עליך, אומרים לך שאתה אשכנזי, כן? ואז אתה חוטף על זה, כן? זה לא נעים להיות אשכנזי, כבר איזה 40 שנה במדינה הזאת, 40-50 שנה, זה לא דבר כל כך מוצלח. אז איכשהו סיפרתי משהו יותר ישראלי, כן? אבל לגבי הירושלמיות, היום אני מרגיש בגילי המופלג 55, אני תופס איזשהו מרחק מנרטיבים באופן עקרוני. זאת אומרת, אני מבין, במיוחד לנוכח זה שהעולם, עולם קורונה, כן, בעצם כולם מאוחדים באקולוגיה ובצרות וגם בדברים הטובים, אז להיצמד לנרטיב זה נראה לי כבר מאוד מיושן, ואני מבין עד כמה אני עמוק והייתי ספוג בתוך זה. והסיפור של ירושלים הוא סיפור מאוד מקביל ומאוד קשה. אני מרגיש גם תל אביבי בתוכי. ואת כיפואית בוודאי מבינה למה אני מתכוון. כן, יש לנו הרבה זהויות, המון זהויות, ולגבי ירושלים אני פשוט החלטתי באיזשהו אופן להמשיך את אבי. אני חושב, באופן חצי מודע. הוא בעצם...
לומר כמה מילים על אביך?
כן, הוא נפטר לפני שנה בערך, והוא היה מהמייסדים של הפנתרים השחורים, לא שהוא היה מוביל, הוא היה עובד סוציאלי שעבד שם, זאת אומרת, מ-1961 בעצם עבד עם אותה חבורה, אני יכול לספר את סיפור הפגישה איתם, כי זה סיפור באמת מעניין, הוא הגיע לעיריית ירושלים, חיפש עבודה, אמרו לו, תשמע, יש איזו קייטנה בתלפיות של צעירים במוסר, שאף אחד לא מצליח להשתלט עליה, אז הוא היה פייטר, כן, הוא היה לוחם סיירת, וזה אמר, יאללה, אני הולך לשם, והלך עם חצוצרה. הוא היה אוטודידקט, הוא למד לנגן באיזה 5-6 כלים, לא היה כסף בבית, כן, גרו איזה 9 נפשות בחדר, כן, הכל הוא למד תוך כדי, כן, הוא מגיע עם החצוצרה, ויש איזה חבורה של ילדים בני 11-14, שפשוט עומדת ולא נותנת לו לעבור. ויוצא משם איזה קטנצ'יק בן 11 ואומר לו, אם אתה הולך עוד צעד אחד את האבן הזאת, אני סמך בראש. אבא שלי הלך את הצעד, חטף את האבן בראש, התעלף, איבד הכרה, דם, טיפלו בו במקום. אבי, איכשהו התאושש, לקח את החצוצרה, נתן תקיעת האספות, כולם היו בהלם, היו בטוחים שהוא קרא למשטרה, כולם התיישבו, והוא התחיל לספר להם סיפורים היסטוריים. הוא לא ידע אז מה זו ביבליותרפיה, אבל הוא כבר הבין את הכוח של היסטוריה. ומי היה אותו ילד קטן, בן אחת ששם לו...
זה גם כוח של סיפור. אתה מדבר על כוחו של סיפור.
נכון, נגיע לזה. ומי שם לו את האבן בראש? סעדיה מרציאנו. עכשיו, אותו סעדיה, כשכבר הם היו שניהם בפנסיה, לא היה מוכן לעבור צנתור, בלי שאבא שלי יבוא וישב איתו. הוא גירש את הרופאים וגירש את כל המשפחה, ואמר, עד שדודי לא מגיע, אני לא תיגעו בי, לא תיגעו בי. וזה היה סוג הקשר, קשר מאוד מורכב, מאוד בעייתי, כי לצעדיה היו גם חלקים לא כל כך מוצלחים, נאמר את זה בעדינות, אבל עדיין אבי שמר על קשר איתו עד יומו האחרון. כשחזרנו משליחות ב-1970, 3 שנים היינו בארצות הברית, אז אבי חוזר לשכונה, חוזר לעבוד במוסררה, והוא מושפע בשלוש שנים האלה בכל מה שקורה בארצות הברית, והוא מוצא איזשהו מעדון, בגן הסוס, מצא שם איזה חדרון, ושם כינס אותם למפגשים ביבליותרפיים. היום קוראים לזה כך, אז לא כל כך ידעו מה זה. ואז הוא סיפר להם לילה אחד על הפנתרים השחורים. באותו לילה קמה תנועת הפנתרים השחורים. הרבה לא יודעים את זה, והשנה שאנחנו מציינים 50 שנה, כן? לפנתרים השחורים, זה רגע נכון לציין את זה. בוא נאמר רק אנשי מחקר יודעים כמה משמעותיים היו העובדים הסוציאליים שעבדו עם הפנתרים השחורים, ועד כמה משמעותי היה אבא שלי, למשל, כמו בסיפור הזה, או כמו בסיפור, ותכף נגיד משהו על סיפור ומה אני עושה בחיים, כן? הסיפור הזה של ההפגנה ידועה עם הדגלים של המהפכה הצרפתית, כן? זה בעקבות זה שאבי סיפר להם באותו ערב במועדון על המהפכה הצרפתית, ובחצות בלילה הם הלכו ברחוב אייכלכן וברחובות ירושלים עם הדגלים עליהם. אני ראיתי כילד כנראה שסיפורים משנים מציאות. ומכאן בעצם הפכתי להיות מי שאני, איש ספרות, גם משורר, גם עורך וכולי, ולא רק אני, גם בן דודי דור מאירי, הוא כותב ספרי מתח, ויש עוד אנשים שעוסקים, גם ביתי הולכת בדרכי, ויש עוד כמה מאירים, איתמר מאירי, שהוא כתב חדשות החוץ בכאן 11, זאת אומרת, המשפחה המשיכה את סבי באיזשהו אופן, בכל מיני דרכים שקשורות לטקסט, ואני, בוא נאמר, אחד הבודדים שנשארו עוד בירושלים, כולם נפוצו עם זה לקיבוצים או לתל אביב, ואני עושה את זה מתוך אותה שליחות, מאותו חיבור של אבא שהקים פה ממקימים של הפנתרים, של לחם, עם הסיירת של החטיבה הירושלמית, ביחד עם ישראל קרמל. וגם נפצע כמה פעמים. עכשיו, ברגע שיש את נעילה, שכולנו צופים בזה, ולי זה מאוד חשוב, כי זה משלב בדיוק חוויה שלי, כילד בן 8, של הפנתרים השחורים שהיו אצלנו בבית. כן? מספר סיפור קטן, מעניין, רצו שאבי יהיה בירוץ למועצת העיר של ירושלים. ואבא שלי לא רצה ללכת לפוליטיקה, רצה להיות איש שטח. אז כל הפנתרים הגיעו אלינו הביתה וישבו לילה שלם ושכנעו אותו. הוא אמר להם, תשמעו, אני מכיר אתכם, אני רוצה את זה חתום בדף, שאני אכן יהיה מספר אחד ברשימה. אמרו לו, אין בעיה. ישבו עד 3 בבוקר, 4-5 בבוקר, אבא שלי רץ לרשום את עצמו, וגילה שרובן אברג'ל הקדים אותו ורשם את עצמו על שם תנועת הפנתרים כמספר 1. עכשיו, כל זה יש לי ממוסמך, כי יוצאנו ספר, אחרי שממש בשבעה של אבי יוצאנו ספר, ממש ספר, לא ספר זיכרונות, עם כל סיפור חיה, ושם מובא התצלום הזה, כן? והדברים האלה אני חייתי אותם בתוך הבית, וכשהייתה הזקה ביום כיפור, אז אבי לקח את המדים ואת האוזי, ולמרות שהוא היה נכה, יש לו פציעות קשות ביותר, הלום קרב שאף אחד לא ידע אז מה זה הלום קרב, ודיברו על זה מאוד, הרבה מאוד בנעילה, אז אני היום מבין שאני גם דור שני לדבר הזה, של מה זה אומר. כן, כן. ויש על אבי, יש לי עוד הרבה מאוד סיפורים, וגם כתבתי עליו.
אוקיי, אז ואיך בתוך כל המרקם הזה נכנסת קטמון?
ראשית, גדלתי בשמעוני, השכנים שלנו, אורנה בנאי, זאת אומרת, זה היה באותו בניין, בשמעוני 32 ב', אבל אחרי שחזרנו משליחות, גדלנו בפילים, ואני נשאר אחר כך כשהתחתנתי, וקנינו בית בנקדימות, זאת אומרת, כל הזמן קרוב למשפחה, הסבא וסבתא שלי גרו בחזקיה המלך, הצטדיון של הפועל ירושלים היה בקטמון, זאת אומרת, בתי ספר, ושכונה בעיניי זה דבר מאוד משמעותי. זה חברים, ובסופו של דבר, באיזשהו אופן מגי, זה הפך להיות רוב המשוררים והסופרים של ירושלים, ואני מרגיש פה מאוד בבית. זאת אומרת, הימים שישראל אלירז היה בחיים, והייתי הולך בעמק רפאים ורואה אותו, או חיים גורי, או כשאני נכנס לבן עמי ורואה אותך, ואת חיים גולדגרבר מדברים. זאת אומרת, עבורי, המרחב הזה של קטמון, המושבה הגרמנית, זה מרחב אנרגטי סוער ביותר, ומופלא, הירשפלד שם גר באמצע ושומר על העיר. זאת אומרת, הוא יושב שם באמצע הפיילה של עמק רפאים ודואג שהכל יסתדר, כן? אז זה, כשמסתכלים על זה באופן הזה, אז קטמון היא שכונה שמשנה בעיניי את התרבות הישראלית. זאת אומרת, לא רק הספרות, אלא גם בתי הכנסת. זאת אומרת, המערך של בתי הכנסת במרחב הזה, הוא בין הפלורליסטים, הוא לא הכי פלורליסטי
בעולם.
בוודאי, כן. נושמים את זה. זה אוויר.
שמה מתרחשת היום מהפכה שקטה של בית הכנסת העכשווי. ובין הדמויות שאתה מתאר בעמק רפאים, כמובן רבקה בריאן, שגרה לא רחוק על עמק רפאים, ולינדה זיסקוויט, שמיד אחרי בנמי, וחמוטל בר יוסף. יש לנו איזה מפה כזאת של דמויות סביב הרחובות האלה, ואולי זה אומר משהו בכלל על ירושלים, שאין לה בית אופרה, אבל יש לה אנשים שעושים עבודה בחדרים, משהו שהוא אחר מכל מקום. בחדריהם יושבים פה מיטב המוחות, גם האינטלקטואלים, גם האקדמיים וגם היוצרים, בחדרים, לא באולמות גדולים.
והתפקיד, בוא נאמר, אני חושב של הדור שלי, טיפה יותר צעיר מהדור שלך, זה לנסות לשמור על איזושהי רצף של העברת לפיד. וזה לא כזה פשוט, כי ירושלים לא כל כך סקסית, ומה לעשות שתל אביב מציעה הרבה יותר, סצנה מאוד אינטנסיבית, מאוד דינמית, למרות שהיא לדעתי הסצנה הזאת חטפה מעלומה מאוד מאוד קשה, בעקבות הפרסום על חבורת מעיין ומעלליה, והטרדות, או ניצול מיני יותר נכון שהיה שם, ובירושלים הדברים האלה פחות קיימים, זאת אומרת, אני אפילו לא ידעתי שדבר כזה קורה, כן? זאת אומרת, זה אומר עד כמה ירושלים היא כן רחוקה מתל אביב, ולירושלים יש את היתרון של המוסדיות. ירושלים מייצרת את רוב פסטיבלי השירה, אם זה בית הקונפדרציה במטולה, ואם זה משיב הרוח, שהם אמנם לא ירושלמים ברובם, אבל הם מזוהים עם ירושלים, וכמובן הפסטיבל של מקום לשירה, מטר מטר וכיסופים. זאת אומרת, שהוא כנס, אבל הוא פסטיבל, אם אפשר להגיד את זה ככה.
מילה כנס היא נוצרה כתוצאה מהצורך הבירוקרטי, אבל זה פסטיבל.
זה תכלס, יש ארבעה פסטיבלי ספרות, שלא לדבר על כמובן פסטיבל הבינלאומי לפרוזה, כן, שפעם הוא היה לשירה. אז אני חושב שירושלים נוהגת באיזשהו אופן בממלכתיות, כבירה, וזה כן יכול לייצר, אני מאוד מאוד מקווה, גם מקומות עבודה, ומן הסתם גם אוניברסיטה ועוד הרבה דברים אחרים, אלא שהאוניברסיטה התפרקה לנו לנגד עינינו. זאת אומרת, החוג לספרות עברית, אין לו את הכוח של תל אביב, ביתי למשל, הולכה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, ולא רק היא, רבים וטובים אחרים.
אז אנחנו הכנסת נושא חשוב מאוד, הנושא של מדעי הרוח בירושלים, ואולי ניקח ממנו עוד הלאה, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך, מה הקטע המוזיקלי הראשון שחרת?
אני בחרתי את ליפתה, שזהו שיר פואטרי, כן, לא שיר פזמון שכתבתי, והוא הולחן על ידי יובל יבנה. אני קמתי להקה ביחד עם יובל יבנה, שהוא סופר ירושלמי גם מקטמון, מרבי מאיר, שכן של ג'קי לוי והרב לאו, ובעצם המשפחה של רות בלומר, זיכרונה לברכה, גם שכנים, זה ממש, ויוסי דברה שגרמו לו, זה הרבי מאיר הקטנצ'יק הזה, כן? אז יובל ביצע את זה בהרכב שהקמנו שנקרא קבוצה ריקה ב-95, וזה השיר ליפתה.
מה קרה לקבוצה הזאת?
להקת קבוצה ריקה התפרקה אחרי הדיסק, כמו רוב להקות הרוק באותה תקופה, כאשר יזהר שבי הסולן חזר בתשובה, יובל נסע להיות איזה שנה עם ג'סי,
ג'סי גבוה, שהיא בפני עצמה גם פיגורה ספרותית, מתרגמת.
וזה כאב לי מאוד, הפירוק של הלהקה, אבל בסופו של דבר, בפרספקטיבה הרחבה, זה שחרר אותי ממסלול שהיה פחות רלוונטי עבורי. זאת אומרת, אבל הנה, בין תחומיות. זאת אומרת, שזה היה לי מאוד טבעי, אני גם ניגנתי כמה כלים, והמוזיקה הייתה בשבילי עד היום כלי מאוד משמעותי, אבל בוא נאמר, זה היה, הייתי אומר, שירת הברבור של הרוק הישראלי. לנסות לשלב בין טקסט גבוה, שירה גבוהה, לדיסטורשני.
הצרימון וברוש את הבתים הנטושים עלי תאנה מקלט לצופיות ולאנשים בזקנים בצד המעיין עומד חמור עכשיו חשתי קרקע לא שקטה מטריסה טרסות מבוקעות בזיתים אז הסרתי סנדליי ללכת יחד על האדמה ובתוך הדיבורים המסוכסכים שקלו כפות רגליים אהבתן על פני העזובה
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם גלעד מאירי. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. הגענו בחלק האחרון של השיחה שלנו בשני דברים. האחד זה ירידתה של האוניברסיטה העברית בתחום מדעי הרוח, ירידה מגדולה. לפחות אני עליתי לירושלים ללמוד באוניברסיטה העברית, זה היה המפגש הראשון שלי עם ירושלים, שהפנית אותי, והשפיע על כל חיי, אבל אז כבר ראיתי, שאת יכולנו כבר לראות שהאוניברסיטה העברית, מדעי הרוח ובעיקר החוג לספרות עברית, לא חושב לטווח החוק. הוא מוותר על הסטודנטים לטובת המרצים, אם אפשר להגיד כזה משפט. ממש לא עניין אף אחד אז לשמור אותי, ללמוד ולהתפתח בתוך החוג, למרות שזה היה ברור לגמרי שזה הכיוון שלי. זה אני אומרת את זה על עצמי, אבל אני לא אומרת את זה רק על עצמי, אני אומרת את זה גם על חברות וחברים ששייכים לתקופה הזאת. והכאב הוא גדול, אני מוכרחה לומר. כי האוניברסיטה העברית בירושלים היא מגדלור, לפחות הייתה כזה. ואם המגדלור הזה יורד, אז עוד דברים יורדים איתה. אבל אולי משהו קורה בשטח. אולי זה מאפשר לאקדמיה להצטמצם ולפתוח דלתות לקולות מהשטח. מה אתה אומר?
התהליך של, הייתי אומר, של מחקות, הייתי אומר, החוג לספרות באוניברסיטה העברית, זה באמת תהליך של חוסר ראיית הנולד. חוסר יכולת לראות את זה. סירוב להיות צעירים, רעננים ולהשתנות עם הזמן. זה פעם מאוד יחיס אותי, כי גם אני כמוך הייתי באותו מקום, קיוויתי וציפיתי להיות משולב, אבל כמוני אריאל זינדר, יוחאי אופנהיימר, רבים וטובים, יגאל שוורץ, לקח איתו את חיים וייס וכל החברה הטובים וירדו דרומה.
מיכה נפל.
הרשימה היא ארוכה,
כן.
ואני חושב שירושלים איבדה דבר מאוד מאוד משמעותי. והודות לזה קם בית ספר לאומנויות המילה, אם נגיד את זה ככה, שנועה ואני קמנו לפני 5 שנים באמצעות מקום לשירה, הבנו שהשטח הוא שטח של יוצרים. רוב מי שהולך ללמוד ספרות עברית, עשינו פשוט מחקר סטטיסטי, זה 95% אנשים שרוצים ליצור ולא לחקור. ולכן הקמנו את הבית ספר שמטרתו בעצם להכשיר את הכותבים להיות אנשי ספרות. זאת אומרת, במובן הרחב, איש ספרות, זה לא להיות משורר, זה לא להיות זמר, זה לא להיות גיטריסט, זה להיות מוזיקאי. ואנחנו מתבססים על הידע האקדמי, זאת אומרת, אנחנו לא מתנתקים, אנחנו לא אומרים שלא צריך את זה, אנחנו אומרים שהסינתזה היא סינתזה נהדרת, כן? וגם האוניברסיטה העברית מנסה ללכת, ללכת לא בגדולות, אבל בקטנות בעניין הזה, איזה קורס פה, קורס שם, אבל אין חזון, אין אג'נדה, אין הבנה של הצעירים מה הם צריכים, הרי מי שהולך ללמוד ספרות, לא הולך ללמוד את זה כי הוא רוצה להיות עשיר, איש הייטק, ביזנסמן. סביר להניח שהוא רוצה להיות יוצר ויזם. ויוצר ויזם, זה משהו שאנחנו יכולים לתת בבית ספר לאומניות המילה, זאת אומרת שיש איזה שינוי פרדיגמטי בחשיבה, ביחס למקצועות מסורתיים, מקצועות גבוהים. אני מצר על כך. זו השורה התחתונה, אני לא אומר שאלה אנחנו מצילים את המצב, כי זה לא נכון. אנחנו לא יכולים לתת את הספרייה של האוניברסיטה, ולא יכולים לתת את המחקר. אנחנו יכולים להכשיר יוצרים, ולדעתי יש כמה דורות שאכלו אותם. כאילו כמה דורות של יוצרים, והאוניברסיטה העברית בסופו של דבר מנסה להתחבר לשטח. יש הרבה ניסיונות יפים לחזור, אבל הרבה דורות כבר התנתקו.
אין המשכיות.
בדיוק, זה העניין, זו המילה. נכון.
אין המשכיות, אין רציפיות, רציפות, ואין מי שמגדל את הדור הבא. וכשאין מישהו שמגדל את הדור הבא, הדור הבא הוא חסר אבא. הוא לא מוצא את המקום שלו, לא ידאגו לו למקום.
אריאל הירשפלד, שהוא באמת מאור גדול, והוא עוד מעט יצא לפנסיה, זאת, מה היה אחרי אריאל? זו שאלה גדולה מאוד, כן?
אריאל בן דורי. אנחנו ראינו, אנחנו ראינו, הוא בדרכו, אני בדרכי, אף פעם לא דיברנו על זה, ראינו את את הפער הזה שהולך ונוצר מול העיניים שלנו, בלי רצף דורי. וזה, זה כואב. כשרואים את זה, כשרואים את זה ומאבחנים את זה, זה כואב. זה גורם לאיזה חוסר אונים כזה. אז זה באמת, אני לא יודעת מי אחרי אריאל, אבל אני, מה שבטוח ש, יש פה, יש פה צורך בהתחול.
כן, למשל נועה שקרג'י סיימה את ה-BA בספרות עברית ועברה לתקשורת, היא עושה את הדוקטורט.
היא עושה עבודה מצוינת, כן, והיא עושה עבודה מצוינת.
עכשיו, גם מוטי נייגר, פרופסור מוטי נייגר, היה, למדנו מיחד, הוא סיים, זה, הוא בסוף הפך להיות פרופסור בתחום התקשורת, זאת אומרת, איבדנו, הנה דורות, אשר החוג מאבד, ולא רק, יש עוד, יש לי עוד רשימה מאוד מאוד ארוכה,
אז אולי נשמור את זה לשיחה אחרת, כי אולי זה אפילו באחריותנו לעשות כזאת שיחה, איזה סוג של אחריות לגבי מה שאנחנו רואים סביבנו.
אבל זה לא רק בירושלים, אני אגיד עוד משהו עקרוני, אין ביקורת. זאת אומרת, אם הדלדלנו מ-40 דפי עיתונות סוף שבוע בשנות ה-70, לכמה דפי עיתונות סוף שבוע של ספרות בימינו, זה, בסופו של דבר זה צמצם לחלוטין. את השיח הביקורתי, וגם משום שהעיתונות לא משקיעה יותר במבקרים גדולים וטובים, אז לא יכול להיווצר שיח משמעותי, והשיח הוא פופוליסטי, הוא מסחרי, הוא זול, הוא מירי רגבי. זאת אומרת, עד כמה רעש בני ציפר יכול לעשות בסוף שבוע אחד, עם כתבות ועם מאמרים מאוד מבולגנים, אבל הכותרת זה חביב הבדיה. זאת אומרת, אם חביב הבדיה דיברה על העושק של המזרחיים, אז הנה יש לנו כותרת, אבל הנושא כבר מת מזמן, הוא לא רלוונטי, מנסים להחיות את זה. חביבה לא ארוכה, אף אחד לא הקפיד לשבת ולערוך לה את המאמר שלה, כן? כי יש שם כמה דברים מעניינים, אבל זו לא הרמה. וכשאני מסתכל על הכותבים ועל איך שמנסים לייצר שיח זהויות, שיח של פוליטיקלי קורקט, ולא שיח אסתטי. זאת אומרת, השאלות הגדולות, אני לא מחפשים פה שיר טוב. אף אחד לא מעניין אותו השיר הטוב. זה נגמר, זה מת. מעניין הפוליטי, מעניין כוח, מעניין כסף. וברגע שכולם סוגדים לאלילים האלו, אז בעצם יוצא זעמי על האקדמיה. כי בעצם מה היא עושה? הם עדיין חוקרים את ברנר. עכשיו, סבבה ברנר, סבבה אגנון, אבל המלחמה היא הישרדות. צריך לדעת לקרוא היום את מה שכותבים בעשור, ב-15 שנים האחרונות, ולתת הזדמנות גם לצעירים שבאים, כן? להבין את שפת התקופה. הם לא יודעים אותה.
צריך לנסח בצורה אינטלקטואלית, מדויקת ומדייקת, לתת שם לדברים, ולא לחוות רק את הבלגן ואת הכוחניות, אלא לתת שם לדברים, וזה תפקידו של מחקר, וזה תפקידם של אינטלקטואלים. וכשנוצר נתק בין האינטלקטואל לבין בסיס המחקר שלו, אז התחושה היא תחושה של עיבוד שפה.
השתלטות של השמאל הפרוגרסיבי היא אחת ההשתלטויות הרעות, שקורות לאקדמיה בעולם, שמאל הפרוגרסיבי במובן הזה של כל הזמן לבדוק בציציות הפוליטיות, הפוליטיקלי קורקט, כן? מאזן בין גברים לבין נשים, בין מזרחיים לבין דתיים, לבין זה, כאילו לא עוסקים באיכות המזוקקת של האור, של המעולה, של המשובח. זאת אומרת שפוליטיקת הצדק ניצחה בסופו של דבר את פוליטיקת הגובה, אם אפשר להגיד לזה, פוליטיקת האיכות, או האיכות בפני עצמה. במציאות כזאת, למשוררת כמוך, אגב, יש פחות סיכוי, אני חושב שגם למשורר כמוני, לתת קרמי אין סיכוי, לדן פאגיס אין סיכוי, זאת אומרת, אלא אם כן יקומו המקופחים האשכנזים, ויבואו וידברו בשם פאגיס ובשם קרמי, כן? אבל אני אומר, כאילו, זה צריך להיות ביחד, זאת אומרת, אי אפשר להשיג ספרות טובה יותר על ידי זה שאתה מרסק את כל מה שקרה לפני כן בשם איזושהי אג'נדה מאוד כוחנית שהיא מאוסה. וזה ככה נראית המדינה היום, משוסעת, ללא כוחות. יש לנו, אנחנו מאוד נוחים למניפולציות, כאילו מיד, הפייסבוק מגיב, 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 מגיב. כן, מה, מה, מה? כאילו, אין דיון עומק, יש להגיב כאן מהר ועכשיו.
אז עכשיו תראה מה, אני לא הפסקתי אותך, כי אמרת דברים, א', חשובים מאוד, שגם לא נאמרים. אני יכולה להגיד שיש דיאלוג סמוי עם השיחה שהייתה לי עם רן יגיל, לפני שבועיים, אתה לא, אולי אתה לא יודע, אבל אני יודעת.
זה אותו של רני, כן.
כן, וזאת אומרת שלפחות כמה מאיתנו חושבים כך, אבל התחושה הזאת של בלגן, אובדן נתיב של שיח, של עומק, מלווה אותי כבר לפחות 10-15 שנים, וגם לפעמים היא יכולה להרפות את ידיי ותחושתי בתוך המרחב הזה. בעצם כאילו הלכתי לאיבוד באופן אישי. אבל השיחות הזה התחילו עוד עם ישראל אלירז. ישראל ראה את זה עוד לפני שאני הבנתי את זה. ובשיחות איתו הוא ביטא את זה. הוא אמר, הוא אמר בדרכים שונות, אותו צייר שיושב ליד בריכת הליליות ומצייר שוב ומצייר שוב ומצייר שוב ולא שואל בשביל מה, אלא הוא מצייר כי הוא יודע שזה מה שהוא צריך לצייר, והאור ישתנה והוא ימשיך לצייר, ואולי לא יבינו למה הוא עושה את זה, אבל זה התפקיד שלו, לצייר עכשיו את הליליות על המים. הוא אומר, העידן הזה של ההתבוננות המעמיקה והחקר שעושה אמן באובייקט שלו, לפעמים זה האור, זה לפעמים הדמות האדם, זה לפעמים האישה, זה כאילו הלך לנו לאיבוד. אני חושבת שזה הלך לאיבוד זמנית ברעש. לא יכול להיות, כי הצורך האנושי הוא הרבה יותר עמוק. אולי אפילו הקורונה עושה לנו התחול. לחשוב אחרת או לגלות את האנושי שבנו. ועכשיו שעשינו כזאת את ההתפרצות הזאת והסטייה, אבל בכל זאת זה נחוץ לנו, אני רוצה לשאול אותך, גלעד, יש לך כבר כמה, 4 עשורים של כתיבה, 3-4 עשורים של כתיבה, נכון?
תכנס, הספר הראשון שלי יצא ב-2003, אז זה כולה 17 שנה, אבל זה יצא כמעט כל שנה ספר במצטבר של המגוון, זאת אומרת, אם זה ספר שירה או אנתולוגיות או מחקר, אבל זה, כן. זה יגיע אוטוטו לממוצע כזה.
כן. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אני אומרת כי זו חוויה מתמשכת. זאת אומרת, בסופו של דבר זו חוויה מתמשכת, ומי שקורא אותך יכול להכיר את השפה שלך, די מהר, זוהי שפה מאוד מיידית, מאוד מדברת, זוהי שפה עם רגישויות חברתיות, יוצאות מן הכלל. אני אומרת רגישויות, אני לא אומרת זאת שירה חברתית, אולי מישהו אחר יגיד את זה, אני לא מרגישה שזאת שירה חברתית, ואני לא רוצה לתייג אותה ולצמצם אותה בזה, אלא אני חושבת שיש בה רגישויות חברתיות, וזה משהו אחר בעיניי. ונדמה לי שגם אתה חיפשת בית, אני אומרת גם, כי אני עשיתי בזה בערך כל חיי, בחיפוש אחר הבית השירי, והקמת אותו. אתה יכול קצת לתת לי את פנים הדברים?
ככה, אני כן הייתי רוצה לקרוא שיר, שאולי, ניסחת מאוד יפה את הדברים, אני משורר מאוד מחפש, זאת אומרת, אפשר למצוא מי שירה את האיקו, וסטונטים, וחלה בשירה הומוריסטית, ושירה לירית מצועפת. זאת אומרת, זו בעיה היום, בעידן שבו אתה צריך להיות מותג, אתה צריך לבוא באריזה מסוימת, משורר כמוני הולך לאיבוד, כי רגע, למה הוא שייך, מה הוא מייצג? אבל אני בא ואני אומר משהו שאין לו שום הד תקשורתי, איכות. זאת אומרת, אם היום בבוקר קמתי עם מצב רוח שהוא סונטי, אז זה יהיה סונט, אם אני לירי היום, אני... זאת אומרת, יש לי נשמה גדולה בשביל לדבר בהרבה מאוד שפות, וזה לא, זה לא עובד לצערי הרב לזכותי, ואני רוצה לקרוא שיר שכתבתי על אבי, ואני חושב שאיכשהו מעביר חלק מהדברים, ואז אני אענה על השאלה השנייה. השיר נקרא מנחה נכונה. נסעת ביד אחת על טס חרס ארמני, פרטיטורת פלחים מפירות העונה. הנחת אותם סדורים בחדרי על שולחני, פרוסים כדפים על כאן, והזמנת את חבריי מהשכונה, מחורי שוקולד פרה, ילידי הביסלי, טורפי טופי, בתנועת קשת קטנה של מייסטרו לבנטיני. נע. בין שפתיך הדהוד של מקף שטוק, שרבית ניצוח שנותן קיו לביצוע. לאחר כ-40 שנים, גופך unplugged על מגש שמיטה הידראולית במחלקה האונקולוגית. הנצח מוזמן בקידה קלה להתכבד בנוכחותך המלאה. נסעתי אותך ביד אחת, קלאסיקה על אלונקה, למשמורת האדמה בחלקה של יקירי עיר דוד, שחלקה כבוד למהפכן משכונת הפחים, שייך שכונות המצוקה. הוטמנת בקבר שדה, אבי, תו בתיבת רגבים, ובאוויר מעליך צל קשת שקט נע, מטה, שמאלה, ימינה, מעלה, תווה מחווה קונצרטית אחרונה, נע.
תודה רבה, השיר הזה גם משלים את התמונה שהתחלנו את השיחה שלנו. משלים ומוסיף ממד נוסף של יחסי בן אב.
כן.
מאוד מעניינים, כן.
זה אבא שהוא, כמו שכתבתי עליו, שייך שכונות המצוקה, אבל אהב מוזיקה קלאסית. הוא בא מהפזורה הלא נכונה, כן, נאומה מזרחית, אבל הוא תמיד דווקא עדיף מוזיקה קלאסית, כן? למרות שהוא הכיר גם מוזיקה אחרת, הוא גם יכיר ירושלים היה, שמו דוד, כן? אז לכן גם יכיר עיר דוד, ככה אני כתבתי בשיר. ואפשר היה לראות בשיר פשוט גם את ההומור, גם את החברתי, וגם את הגבוה, וגם את הנמוך. ולכן החלטתי גם לקרוא את השיר הזה, שהוא כאילו כבד קצת, כן? אבל יש פה את הסללום הזה בין אפשרויות, שלדעתי מהדהדת מאוד את ירושלים שדיברנו עליה.
והשכונה.
את השכונה, והיא לא צבע אחד. ירושלים היא הרבה צבעים, והיא מחויבת להרבה מאוד אמיתות גדולות, ככה שאנחנו צריכים להיות מלכי הסינתזה, זאת אומרת, מלכי הסבלנות. ואם אנחנו, זה לא מה שיצא מאיתנו, אין לנו זכות קיום.
אז רגע, אני מבקש ממך שתקרא עוד שיר. אחרי השיר אנחנו נפנה למוזיקה.
אוקיי. ככה, אני אקרא שיר קצרצר. כאילו, זה השיר ארוך, אני אקרא שיר קצרצר, סונט בגט, אני המצאתי מונח. בגט זה גם 14, זה כמו סונט זהב, זה פשוט ההמשך של לאה גולדברג, וסונט אגב פירושו זה שיר קטן. כן? זאת אומרת, 14 זה הקטן, ויש לזה משמעות מאוד גדולה למי שהקים את כתבה את ננופואטיקה ואת המושג עצמו. השיר הוא נקרא אורידיקה. גם אחרי שנים של טיפול, אורפאוס לא מבין איך היא סובבה לו את הראש.
כמי שכתבה ספר שנקרא שירי אורפאה, אז זה נמצא לי דיאלוג טוב.
זה שיר דחקה, אבל הוא משתמש במקורות. זאת אומרת, חשוב לי לא להיות שלוחי, לא להיות מרושל, גם כשאני כותב שיר שיש בו הומור, אז אני חושב שדרך סונט מילה זה סונט שזה צורה גבוהה, אבל יש בו איזה דחקה ומיתולוגיה, ודרך השיר הקודם אני חושב שאפשר להבין את המנעד שאני מנסה לעבוד בתוכו. והשיר הבא,
כן.
הימינייה, זה על שם ימין סוויסה, פעיל שכונות, אבי עבד איתו, הפלישה הגדולה לשיקוני פת, זה משהו שהוא יזם איתו ב-1976, אספו 100 משפחות, 600 איש, ופלשו לשיקוני פת, בעקבות זה שאבי עלה על זה, שיש רעב ויש תחלואה בקטמונים, זה פרויקט מאוד גדול שלא ניכנס אליו עכשיו, ולימים כשהוקמה להקת קבוצה ריקה ולא היה לנו איפה לנגן, הלכנו למתנס בקטמון ט' ברחוב בר יוחאי, וביקשנו מימים לתת לנו מקום לנגן שם, וקרה, כמו שקורה לכל להקת רוק, הביוב עלה על גדותיו ודי פגע בציוד שלנו, והמניעה זה טקסט שכתבתי והלחין יובל יבנה, שר יזהר שבי, קבוצה ריקה.
חודש אף מי שלא ניגן במקלט של ימים לא ניגן מימיו המתנס הוא המפלט קטמון תת אווירה של חטא ג'יפ משטרה ברחוב בר יוחאי איפה אתה שימון וואי וואי לילה שחור משחור תחת החוץ השם קרועים בפינות עולה להקה משאול תחתיות להקה של תפרנים עם ציוד יקר יושבת על הרגש ולא יודעת הצנרת התפוצצה הביוב גאוגה הכל שקע מצולה או ונציה שלי אני שעת עם גיטרה ניסה על נחשוב בירה נסחף בזרם העירה אל האוהל של סוויסה לכבודם הוא פתח שולחן אין כמוהו מכניס אורחים יפרח חום וסומיני חמוצים אחר כך בן דייד לקנובלס ואמר סופו של איוב היה בכיתוב היום אין ביטוח אלוהי סוויסה תהיה מעשי זוהי הבלדה להקה מקטמון אפשר ללמוד ממנה המון על השמדה ועל אנשים טובים והגאולה דרך
כאן שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם גלעד מאירי. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. טוב, אני מוכרחה להודות שהמוזיקה שבחרת מחדשת לי הרבה. לא ידעתי על כל כך הרבה שיתופי פעולה וניסיונות מוזיקליים, וזה מעניין. וזה אומר כמה צריך מרתפים בירושלים כדי שיהיו כל מיני חבורות שיוכלו להיות כמו באיזה רחם, אתה יודע, לעבור תהליך של אינקובציה עד שהם מוציאים יצירה לאור. זה מאוד, מאוד חשוב. סתם מזכיר לי שאני בשנות ה-70 כשהיינו בתיכון, היינו הולכים ברחוב המסגר, למרתפים של רחוב המסגר, שם שמענו מוזיקת ג'אז שעוד לא נשמעה במקומות אחרים. שבנו על הרצפה ובעיניים קלות ראינו איך הם מאלתרים ואיך הם מחפשים, ועם המטען הזה גחנו החוצה בערב המאוחר אל החיים הרגילים. אז יש חשיבות למקומות האלה שמאפשרים את ההתעברות הזאת, ואני בתוך השיחה איתך אני מגלה הרבה מקומות של עיבור כדי לצאת לאור. עוד כמה דברים לגבי השירה שלך והפנייה שלך לתרגום. האם משהו, קודם כל אני רוצה לשאול מבחינת החוויה שלך, לאן אתה מביא את השירה בספרים האחרונים שלך, מבחינתך? לאן אתה מביא אותה? האם יש לה קהל, אתה מייעד לקהל? אני שואלת את זה כי זה בהמשך לשיחה שדיברנו קודם על השיח הפייסבוקי, השיח המשטח את מה שאנחנו רוצים לרומם דווקא.
השירים שקראתי עכשיו הם שירים חדשים. הם מיועדים לספרי הבא, שאני מקווה שיצא בעוד כשנה. אני חושב שבשנה האחרונה הלכתי יותר לכיוון האפי הקטן. זאת אומרת, אגדות אורבניות קטנות, זאת אומרת, סיפור ירושלמי שקורה בקטמון, ולכן השירים פתאום נעשו יותר ארוכים. חזרתי לתקופת השירות הצבאי לספר סיפורים, אבל באופן לירי, כן? יותר הקפדה אגב על, הייתי אומר, על מצלול חרוז, כן? לאו דווקא שקול, אבל חרוז, כדי שיהדהד את האפוס העתיק, כן? כי האפוסים הקטנים האלה הם הזהות שלנו, כן? מה שקרה לי בשכונה, מה שמי שלא נותן לי לחנות ברחוב, כן? הסיפור על אותו אחד שלא נותן לך לחנות, כי זה שלו, כן? יש לי שיר כזה, כן? אני חושב שבספר הבא אני הוא הרבה יותר פוליטי. זאת אומרת, פוליטי לא מפלגתי, פוליטי בהתייחסות לעולם. יש שיר שבו אני מתאר תקיפה מינית שאני עברתי כשהייתי בן 5, ממש מול הבית, שתמיד ידעתי שזה קרה לי, כן? זאת אומרת, היה לי איזה זיכרון כזה, אבל זה נמחק, זה לא, זה כנראה לא ייצב אותי מבחינה אישיותית, כן? ולמשל, את זה אני כותב כפואמה ארוכה, אז אני אוכל גם לקרוא את זה, כן? שיר שנקרא זה רע, כן? מהדהוד זרע, כן? כי זה גבר שדרך אגב, הסטטיסטיקה היא שעד משהו כמו, לא יודע, גיל 10, 15, תקיפה מינית חווים 50-50, גם בנים וגם בנות, כן? רק אחר כך הפרופורציות משתנות, ואני חושב שזה כן חלק מהמודעות של התקופה. זאת אומרת שיש לי איזה כמה שירים שעוסקים בדיוק במקום הכואב הזה, האישי וגם החברתי. זה תמיד היה בשירה שלי, עכשיו עוד יותר, לצערי גם שירי אבל על אבי, ואני לא ממש עסוק בקהל. זאת אומרת, אני כותב לאין נמען, נמען שלא קיים, אני באמת לא יודע מי הנמען הזה. אין לי מושג. זה לכתוב, ברגע שיש לך נמען, יש לך אלילות, זו עבודת אלילים, כן? זאת אומרת, אתה עושה אליך פסל ומסכה. ואני מודע לזה שיש פסל במסכה. אני לא משחק אותה מטאפיזי עד כדי כך, כן? נקי וצלול. אבל בסופו של יום, אני מקווה שאני לא חנף, כן? זאת אומרת שאני כותב את מה שבדם ליבי, וזה דורש חשיפה. זה דורש... זה דורש מימד של וידוי ונקיטות עמדה. נקיטות עמדה יותר ברורות, אבל תמיד חשוב לי האסתטי, שזה יהיה מרהיב, שזה יהיה וירטואוזי. כדי לגעת בשמיים צריך אקסטזה. אני אומר, אומן אם הוא לא מביא את המקום הזה מבחינת השפה, חומר, אז זה עיתונות, זה דיווח. ואני לא רוצה, השפה השטוחה, הרזה, שאנחנו... רואים אותה בהרבה מאוד יצירות, מדבר על שירה, גם בפרוזה, כן? זה משהו שאני מקבל אותו אד הוק, כן? זאת אומרת, לפעמים זה נעשה מצוין, לפעמים לא, ולגבי התרגום, במקרה מצאתי, קודם כל אני תרגמתי הרבה, זאת אומרת, מהרבה מאוד משורים, תרגמתי גם מספרדית, גם מצרפתית, אבל באמת כספר יצא ספרו של גבי ניורט שהוא משורר שאף אחד לא שמע עליו בישראל, נולד בלונדון, באמת בלונדון, נפטר ב-1995, ופשוט כמו שכתבת לי מאוד יפה, מצאתי מישהו שהוא בן דמותי, תרגמתי כאילו את עצמי באיזשהו אופן, והייתי המום עד כמה, איזו קרבה עמוקה יכולה להיות בטון, בשפה וברוח, למרות שהוא משורר לא רוחני, זאת אומרת, הוא לא משורר של אלוהות, והוא לא משורר דתי כמוני, כן? והיה לי נס, שזה תורגם ויצא, זאת אומרת, מהלך של איזה 3-4 שנים, לא מעבר לזה, זה יכול להיות גם סיוט. תרגמתי הרבה אלן גינסברג וג'ק קרואק, תרגמתי קצת לורקה, ספרו הראשון תרגמתי.
למה אתה מתרגם?
התרגום נובע משמחת חיים. קודם כל זה שמחה. אתה רואה שיר, אתה רואה, וואו, איזה שיר יפה. אני רוצה, זה משהו אירוטי כזה, זאת אומרת, אני רוצה לחבק אותו, להתלטף איתו, ולהעביר אותו לשפה שלי, זה פעולה יצירתית מובהקת. זה האינסטינקט הראשון, והוא לגמרי ארוס. יש בדרך כלל קורולציה בין אותו ארוס לבין אג'נדה, כן? כי במקרה של לורקה, שהוא משורר שהשפיע עליי מאוד, זאת אומרת, הליריות שלו, זה הליריות שלו ושל נרודה, זה הליריות שאני מחפש בשירה שלי, כן? או הזעם וההומור, ה-New Age'ים של אלן גינסברג, זה צד אחר, הם לא מתיישבים לכאורה, כן? אבל כשאני... אני רואה את זה, אני רוצה לשים את האג'נדה הזאת על סדר היום של הספרות העברית, שיהיה איזשהו רפרנס. וגווין יורט, מהבחינה הזאת, עושה בדיוק את המעשה הזה. לראות, בעצם לתת איזושהי אופציה לגיטימית לכתוב באופן הזה, ולכן הספר הזה גם חטף בביקורת.
לפני שנדבר על הביקורת, מה הקטע המוזיקלי הבא? אני לא גמרתי את השיחה לתרגום, אבל כן. אני רוצה לרגע הפסקה קטנה.
הקטע השלישי, הדוד סם, שיר מחאה שכתבתי פזמון יותר, ללהקת המשפחה, להקת המשך של קבוצה ריקה, יובל יבנה וחגי נחתומי, חגי נחתומי... הוא לא שר פה, שר זמר אחר, פישר, זה שמו.
אנחנו יוצאים למוזיקה.
חזרת בזמן, מה הבאת לנו מאמסטרדם? קופסת שוקולד ובלונים לסמי. דודי, אתה יודע שמחה מהי. הדוד שם מאז אמסטרדם משהו השתנה בצחוק שלך. אתה שהחיוך שלך יצא בשלום משלוש מלחמות, לחם את הצחוק פתאום. דוד שמחה תמיד חוגג יום חול, חג או מועד, אבל יום מיוחד זה כשהוא יורד למגרש המשחקים. יודעים שכמו בפסח מלאו כיסיו בממתקים. היי דוד, מה יש לך עוד? לילדים שסובלים מאהבת דודים, ואולי יש לך מרשם שיעצור את הזמן לפני שנגמור. דוד שמחה תמיד חוגג יום חול, חג ומועד, אבל יום מיוחד זה כשהוא יורד למגרש המשחקים. אז יודעים שכמו בפסח מלאו כיסיו
כאן. שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם גלעד מאירי. זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. דיברנו על התרגומים, על המשיכה של שלך לתרגום, ועל העובדה שזה מעשה ללא ספק שיש בו אירוס. זה בעצם, זו כניסה לדמות, אדם נכנס לתוך דמותו של מישהו אחר, ומתלכד איתו, אם לא בשר בבשר, אז בשפה בשפה. זה ממש ויול בשר אחד. מאחר ואני הבוקר עוד סיימתי לתרגם ולערוך את עצמי בעשרה שירים של לואיס גלוק, אז אני נוטפת תחושת תרגום. ואני התחלתי לתרגם אותה לפני זמן רב, כשנתקלתי בשירים שלה. והעובדה שהיא קיבלה את פרס נובל, הפתיע לא הפתיע אותי. אבל למה אני מתארת את זה? כי אני חושבת שמשורר שלא מתרגם, הוא חצי משורר. אם אפשר להגיד כזה דבר. ואם תבדוק, מיטב המשוררים העבריים, דת מה, נתן אלתרמן, רחל, לאה גולדברג, טט קרמי, you name it, רובם בדרך זו או אחרת עסקו בתרגום. והסיבה היא בעיניי, נשאר, חוץ מהמשיכה, לגלות את האחר, ואני למשל, אם יש משורר שאני אוהבת כאדם, אני מיד מחפשת את הדרך לתרגם אותו. עוד לא קרה לי שהתאכזבתי, שהוא היה אדם שהקסים אותי, אבל שירתו לא דיברה אליי. לא קרה לי כזה דבר. שזה אומר גם כן משהו, כן? אבל אני חוזרת לעניין היותר תיאורטי. בעיניי, מפגש בין שתי שפות זה מפגש מפרה, ואני חוזרת למוטיב האירוטי. זה דבר שנולד ממנו משהו. למשל, אני מצאתי שחסרות לי מילים בעברית לתרגום שירה שבאה מהנורווגית, כן, מארצות סקנדינביות. או שכשמתרגמים משפות סלאביות, אתה צריך למצוא פתרונות למבנה המשפט שהם לא פתרונות רגילים, וכשאתה מתחיל להרגיש את זה, סימן שאתה גילית משהו. סימן שגילית משהו, אז יש לך חידה שאתה צריך לפתור אותה. וכל המסע ומתן הזה הוא בתחום השפה, וזה בסופו של דבר מרחיב את השפה של המשורר. זה אני דיברתי נאום ארוך שלי, אבל זה מה שעומד מאחורי השאלה ששאלתי, למה אתה מתרגם? והאם אתה מרגיש שזה השפיע עליך?
התרגום השפיע אליי, כי אני התחלתי לתרגם יחסית מאוחר, אבל עדיין זה משפיע וישפיע וישפיע, כי זו ארוחה מאוד טובה, זאת אומרת, זה יורד למיקרוביום, זאת אומרת, זה רמת התאים הכי קטנים שלך, שאתה אפילו לא מודע לזה, כן? סוג של טון, למשל, אם גווין יורט הוא אנגלי, הוא מוצא סקוטי, יש זה אנדרסטייטמנט כזה, שבו אינטלקטואלי, שבו הוא סוגר איזו פינה, כן, בשיר, הוא לא צריך לדבר יותר מדי, הוא לא צריך להיות פומפוזי, וזה משהו כזה עדין, ואני מרגיש שלקחתי מזה, כן, או כשתרגמתי את לורקה, אז זו וירטואוזיות פיגורטיבית.
מה שלורקה תרגמת?
זה נקרא פרמריאס קנציונס, שזה שירים ראשונים, ובאופן אירוני זה ספרו האחרון. זה בסך הכל ספר של 16 שירים, שיצא כמה חודשים לפני רצחו, ב-1937, וחלק מהשירים האלה הוא כן פרסם לאורך השנים. יש סיפור מוזר למה הספר התגלגל להיות ספרו הראשון שיוצא כאחרון. ואני קראתי אותו באנגלית, הוא היה דול לשוני, מהדורה אמריקאית, ובאופן די מוזר שם יש תמונה של ויטמן עם פרפר בזקן שלו, בגלל שהוא היה בעטיפה משונה, בגלל משורר בניו יורק, אבל לא משנה, רצו למכור כנראה את הספר, ובעקבות זה הלכתי ללמוד ספרדית למתקדמים באוניברסיטה העברית, זאת אומרת, אין לי שום רקע בספרדית, צריך לעבודת פרך, ואיכשהו לא הצלחתי לקלוט את הספרדית, אני מודה, לא נדבקה לי, בניגוד לצרפתית אגב, כי זה כנראה תלוי מתי אתה לומד, אני למדתי צרפתית בכיתות זין חטט בארצות הברית, כשהיינו בסן פרנסיסקו, והם יודעים ללמד. 5 ימים בשבוע, כל יום זה אותה מערכת, אז אתה בסוף זוכר את זה, כן? זה לא פה, שם, משהו. במקביל למדתי שם גם לטינית. זאת אומרת, רציניים החברה האלה, המערכת החינוך שם היא לא רעה בכלל. ואודות לזה, הייתי יכול גם לתרגם משורר, כאילו מצרפתית, תרגם מספרדית, זה נורא כיף. וכשעשיתי אינטרנטולוגיה שירי הכדורגל, שעוד אותו צריכה לצאת מהדורה מורחבת שלה, אז גם התעסקתי בהונגרית, אבל באמצעות מתווכים, בסינית. זה לא תרגום שלי, זה תרגום משותף. אז החגיגה הזאת היא חגיגה של מי שאוהב לשחק. מי שלא אוהב לשחק, שלא ילך לתרגום. זה כמו שדיברתי יפה על חידה. המקום הזה של החידה בתוך השפה ובתוך דיאלוג עם איזושהי נשמה של משורר בכזה גובה, זאת אומרת, משחק בכזה גובה זה NBA. כן, זה הכי מהיר, הכי אקסטטי, הכי וירטואוסי שאתה יכול לעלות בדעתך, וזה חסד גדול, זו מתנה גדולה, שיש לך השראה, אתה לא תמיד יש לך השראה לתרגם. כן, כשנאמר יפה הנשיקה מבעד למטפחת, זה הארוס, כן? יש שם אשכרה נשיקה.
ללא ספק. אתה רוצה לקרוא משהו מתרגומך?
כן, אני אביא רגע את גבי. אני אקרא את השיר שפותח את הספר, מבחר שירים מאת גוון יוארט. השיר נקרא חברת יוארט. הנשיא הוא בוגר אוניברסיטה מקסים. הוא לא עובד. רק משרה השראה באנשים. סגן הנשיא מקבל אי אלו החלטות. הוא מצטיין בנסיעת נאומים אחרי הארוחות. המנכ״ל צורח בטלפון. דאגותיו משפיעות על דפנות קיבתו. המנהלים לובשים חליפות, עניבות וצברונים כהים. הם חיים את חייהם בתזכירי ישיבות. קומנדו המחירות חורש את המדינה במכוניות. הוא מוכר סבון גם כשיש קרח על הכבישים. הגברים בקומת המפעל משועממים עד מוות. הם לא חיים, הם על אוטומט. המזכירות נבחרות על פי בשלותן הנשית. הן מקלידות, מורחות לק ומרבות בקשקושים. החיים שוקקים בחברת יוארט. מיותר לציין, אני הנשיא.
איזה יופי. אני גם אוהבת את ההומור שלו. גם ביקורת, הוא מערב ביקורת עם הומור, וזה תמהיל יוצא מן הכלל. ועכשיו תרשה לי לשאול אותך משהו על שירה בימי קורונה. היה משהו, דיברנו על זה בתחילה, אבל אני רוצה טיפה לעשות סדר בזה. אני אומרת שירה, אבל אתה יודע מה, אנחנו נדבר על ספרות, אנחנו מדברים על ספרות. מהבחינה החיצונית, אנחנו רואים את משבר המו"לים. בעצם, אין, כתבי יד לא מגיעים להוצאות, ואם מגיעים הם נתקעים. רוב העובדים בהוצאות הם בחל"ת. אני עכשיו מצטטת את מה שדווח ואת השיחות שלי גם עם המולית עם המולית של הקיבוץ המאוחד והאורחים שם וכן הלאה. לא מבטיחים לך מתי יצא ספר. כלומר, מה קורה? החנויות הספרים סגורות. גם אם יצא ספר לאור, אין לו לאן להגיע, ואיך הוא בכלל יגיע אל הקוראים. ובעצם אם הוא ירצה להגיע לאיזשהו אוזן או עין, הוא יצטרך שיווק יוצא מן הכלל, יוצא דופן, כדי לצוד את העין והלב. אין לנו בכלל אפשרות להשוות בין ספרים, לקרוא, להראות, כלום, נדה. אין לנו מקום מפגש כדי לשמוע אחד את השירים שנקוראים. איפה אנחנו חיים עכשיו, גלעד?
אני רוצה להוסיף לתמונה שלך עוד כמה מורכבויות, שאולי וסייעו להבין עד מדוע בעצם ההוצאות הגדולות לפחות לא יכולות להוציא לאור ספרים, כי ברגע שאין לאן להעביר את הספר, אז אין מקום במחסנים. עכשיו, אם אין מקום במחסנים, כן, כי בעצם המפיצים לא יכולים לקחת את זה, אז יש פקק תנועה. עכשיו, בוא נחשוב על היום הזה שפותחים את השערים. וואי, 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 וואי. זאת אומרת, תהיה התמוטטות באותו רגע עם כל הספרים שכן ייצרו. זה לא שהפסיקו לייצר, אבל מייצרים במידת מה, עם מודעות לזה שהספרים החשובים הם אלה שיגיעו כמובן אל האיים בתוך החנויות, כן? אז יש פה סיטואציה גם, סיטואציה אמיתית, בעיקר של הדינוזאורים, במיוחד של ההוצאות הגדולות. ההוצאות הקטנות יכולות איכשהו להמשיך לעבוד עם המינון או הבינוניות, הקטנות הבינוניות, אז זה בשביל ליצור סוג של סדר. עכשיו, הסיטואציה הזאת מסייעת, אני חושב, לרוב היוצרים להבין שהם לא תלויים, מה לעשות, בהוצאות הגדולות, בתאגידים. הם יותר מכל תלויים בעצמם. אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן, אגב, המצב הזה יימשך, כן? זאת אומרת, אני אתן דוגמה שהיא רוחבית. הוצאות הספרים הגדולות לא מוציאות ספרי ביקורים. פרוזה. זהו. לא זמור הביטן, לא עם עובד, לא הקיבוץ המאוחד, נדה. עכשיו, זו פגיעה קשה בדור. שוב, דיברנו על המשכיות. מה זה אומר בדיוק? האם הצעירים האלה יכולים לחכות 3-4-5 שנים? כאילו, מה בדיוק יקרה לאותם חבר'ה? הם יצטרכו למצוא, כמו שיש חסימה, נאמר, בכלי דם, בסוף יש כלי דם שצריכים לעשות מעקף. אז אני חושב שכולם עושים מעקפים, והולכים כנראה, נדמה לי שבסופו של דבר, יש סיכוי שהשוק הזה לא, בוא נאמר, הוא ישנה את פניו באופן עמוק, עם יתרון מאוד גדול להוצאות הקטנות הבינוניות, לאו דווקא ברמה הכלכלית, כן? יתרון לנוכחות, אולי הם יגלו יותר יוצרים צעירים, ולזה צריך לצרף עוד משהו שקורה והוא מאוד מאוד משמעותי. באמצעות מאבק ארוך שקיימתי, בסופו של דבר, מנהל תרבות מממן ספרים. באמצעות מרכז הספר והספריות ובאמצעות קרן רבינוביץ'. זה אומר שיש תקווה מסוימת לדי הרבה יוצרים. זאת אומרת, הם מחלקים איזה 2 מיליון שקל, כן? להרבה תחומים, להרבה סוגות, כן? ויש כמובן גם את מפעל הפיס ועוד כמה פרסים, כך ש... אני לא רואה את כל התחום קורס, כמו שקורה למשל לתיאטרון, לקולנוע. דווקא לנו יש טיפה יותר סיכוי לשרוד. זה מאוד אירוני שהספרות יכולה לחגוג במרכאות כשיש כזאת קריסה. אנחנו הרבה פחות תלויים מאשר נדמה לנו, כי עם כל הכבוד, המפיצים הגדולים לוקחים 30-40 ספרי שירה ומחלקים אותם בכמה חנויות, והמפיצים לא לוקחים 400 ספרים ומפיצים אותם. אז זה רק מראה עד כמה אנחנו שרידים, עד כמה אנחנו יכולים להראות החולות, המצב לא אותו דבר בפרוזה. בפרוזה זה שובר לב. אין לי מה לומר לגבי הצעירים האלה שאוטוטו הספר היה צריך לצאת להם, או אלה שיצא להם ספר השנה. עכשיו לי, השנה יצאו ויוצאים 5 ספרים. אנתולוגיה של שירי בית ספר שצריכה לצאת, אנתולוגיה של שירי כדורגל, יצא אגב in your את התרגומים, יצא פה פואטיקה שהוא ספר מאמרים, וספר ילדים, שעכשיו יוצא ממש תוך שבועיים.
באיזו הוצאה?
זה מקום לשירה, הכל. למעשה, זה הכל ממומן. זאת אומרת, הכל זה כספים שקיבלתי מקרנות. כן? זאת אומרת, היה לי מזל מאוד גדול, אני חייב לומר. ודרך אגב, אף אחד מהם זה לא ספר שירה רגיל, זאת אומרת, זה לא נאמר, כי למה? כי אף פעם לא היה כסף. הספר שירה ילדים חיכה 16 שנים. 16 שנים הוא חיכה. האנתולוגיה הזאת, האנתולוגיות חיכו 10 שנים. הספר המאמרים הזה מחכה מספר שנים. אז כאילו, לי הייתה השתחררות אדירה, אבל לאן? ועדיין, אני אומר תודה לאל, לפחות זה.
תראה, אני רוצה לקחת כמה דברים איתו, כמה, כאילו, להוציא ענפים מתוך השיחה שלנו. מעניין שאתה מדבר כל הזמן בעניין של התקיעות, הדאגה שלך היא קודם כל הצעירים. ואני שואלת אותך אם סופר, משורר, מבוגר, מה זה מבוגר? נגיד מעל 50, אני לא מדברת, הגילנות היא לא העניין שמעניין אותי, אבל שהוא כבר עשה כמה דברים בחיים שלו, ובא משהו ומעכב אותו לחמש שנים. חמש שנים בחייו של אמן בוגר זה המון זמן. זה בעצם הורג אותו, כי זה מוציא אותו מזרימה, מרצף. אני לא רואה בזה פחות מאשר ספרו הראשון של אמן, שאני לא יודעת אם הוא יתמיד או לא יתמיד, יהיה טוב או לא טוב, לא בטוחה. אני חושבת שצריך לשים את זה על מאזניים. דבר שני, אולי כל המציאות הזאת, אנחנו דיברנו בעיקר על הצד הטכני שלה, אולי תלמד אותנו לברור יותר?
אז ככה, לגבי ההערה הראשונה שלך, אני התייחסתי פשוט למה שנאמר באופן פורמלי, פשוט לא מוציאים ספרים באופן גורף, ספרי ביקורים, לפרוזאיקנים הצעירים. וזה לא טענה שנשמע דרך אגב בתחום השירה, בוודאי גם לא בהוצאות הקטנות, וזה כן גורף וכן קשוח. לגבי משוררים כמוני כמוך, כן? זה, הצרה היא אותה צרה, זה לא משנה, כן? אני חלילה לא אמרתי שהסיטואציה היא רק קשה אצל הצעירים, היא קשה אצל כולם, ואני שומע ומגיעים אליי הקולות האלה. בסופו של דבר, רוב המשוררים, אחרי הספר הראשון, שספר הראשון יש לו בדרך כלל הרבה מאוד מענקים ופרסים, אחרי הספר הראשון אין, מאוד מאוד נדיר, ואז באות הקרנות האלה, וכמובן שכולם מסתירים את זה, אבל רובם שמים כסף. באים לקיבוץ המאוחד ושמים, ואני לא אנקוף בשמות, אבל רבים וטובים ומשורים מצוינים, הם לא משורים גדולים אולי, כן? אני אומרת, לא ננקוף בשמות, אבל הם טובים מאוד בעיניי וראויים, והם צריכים לשים את ה-15, 20, 25 אלף שקל, כדי שהספר שלהם יצא, ואני מסכים איתך בעניין הזה, שצריך לדאוג לכולם. את שואלת לגבי התהליך הברירה הטבעית, בוא נאמר, האבולוציה שהספרות עוברת, היא לא יכולה לעבור ללא ביקורת. זאת אומרת, אין ביקורת.
אנחנו חותרים לנקודת הביקורת.
אני לא חושב שהפייסבוק יכול לעשות הוא לא יכול להחליף את זה, כי הפייסבוק הוא מרושע, הוא משועשע, ומאוד פוליטי, מאוד, אינטרסים קטנטנים, כן, זאת אומרת, את מה שנקרא פוליטיקת הלייקים, וזה לא רציני, כן, זאת אומרת, אז אני לא יודע לומר לגבי האבולוציה שתיווצר עכשיו, אנחנו עדיין בתוך הסיטואציה, אבל מה שהשפיע יותר מכל זה הפייסבוק. זאת אומרת, זה לא הקורונה, יש לנו 13 שנות פייסבוק, והפייסבוק שינה הרבה מאוד מתהליכי ההתקבלות של משוררים. ארס פואטיקה התקבלו קודם כל דרך הפייסבוק, ואז בני ציפר פרסם אותם בתרבות וספרות, כן? לא את כולם, את הדי קיסר הוא לא פרסם, כן? אבל זו דוגמה מאפיינת, אני חושב, של רוח התקופה, שבעצם תהליכי הברירה נעשו על ידי עיתון אחד, עם כל אחד מאוד מאוד ברור, והוא מכתיב נכון להיום את סדר היום, שזה מדהים. זאת אומרת, אם תסתכלי על מה מלמדים היום באוניברסיטת תל אביב, ברוח עיתון הארץ, פלוס מינוס, כן? זאת אומרת, אותה פוליטיקת זהויות משונה מאוד, שיש שם מעט פלורליזם בסופו של דבר, אגב, אין הרבה קולות שם בתרבות בספרות, ואני אומר, רגע, למה אנחנו בכלל צריכים להיות קשורים לזה? אין עוד כלים בכלל. איך אפשר בעצם ליצור ברירה טבעית כשלא מלמדים באוניברסיטאות את השירה העכשווית? מי ידע למיין את זה? וזה לא סתם שבתקופה כזאת יש מקום ליהודה ויזן, שהוא יוצר באופן מובהק את האסתטיקות שלו. הוא נותן לזה, אבל הוא עושה את זה באגרסיביות רבה, כן? הוא עושה את זה בכל נזעם. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא משרת אג'נדה, אגב. זאת אומרת, הוא, יש לו אג'נדה.
יש לו איזה נביא זעם כזה.
כן. הוא בעצם הקול הכי חזק היום בביקורת, זה בשירה, וזה עוד לא מאוזן מספיק. זאת אומרת, אין לנו, הוא יוצר לייקים וטראפיק, ועמרי הרצוג, בפרוזה, שהוא פשוט אילוי. זאת אומרת, הוא כותב נפלא. כן, הוא באמת כותב טוב, ואני מאחל לנו, לשירה, שאנחנו לא רק נהיה, לא ינצלו אותנו, מנצלים אותנו למכור. אז זה עוד לא בקורונה, זאת אומרת, אנחנו עדיין...
מנצלים אותנו, אנחנו נהנים להיות מנוצלים. פתאום אני רוצה לומר משפט שאני הולכת איתו כבר לא מעט זמן, שבעצם רוב השירה שאני קוראת היום היא שירה מגויסת. מה שבנעוריי ובמרבית שנותיי, שירה מגויסת הייתה הרע מכל. היום רוב השירה היא מגויסת, או לרעיון מסוים, שזה לא משנה שזה יהיה פמיניסטי, או מזרחי, או לא חשוב, אבל היא מגויסת. רק יחד, ולכן הבחירה של לואיז גלוק, למשל, בפרס נובל, משמחת אותי מאוד, כי אין משוררת לא מגויסת כמוה. היא הטופ של המגויסת.
למשהו, אבל זה לא מגויסת במובן הפוליטי של התקופה. בוא נאמר, זה לא פוליטיקת הזהויות כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אני, דרך אגב, לא מתרשם ממנה כמשוררת גדולה, יש משוררים גדולים וגדולות יותר ממנה שפועלים היום, זה פשוט הפתיע אותי בכל קנה מידה הבחירה שלה, גם עובדה, היא לא ממש תורגמה הרבה לעברית, אני למשל חושב שיש אפילו משוררים ישראלים שיותר ראויים ממנה, ואם ניתן אפילו את טוני קרטיס, האירי הוא בעיניי משורר ראוי יותר, לא משנה, אבל זו, אני מבין את מה שאת אומרת מבחינת הבחירה, שזה איזשהו סימון. היה איזה רגע להגיד, טוב, די לכל מה שקראתי, השמאל הפרוגרסיבי, ככה זה נראה, פוליטיקת זהויות. אבל מה הייתה השאלה שלך?
אני שאלתי ואני שואלת לגבי הביקורת.
אם הביקורת, אם השירה היא מגויסת, אוקיי. כדי שיוכל לעשות קאט טוב, אז אני אגיד ככה. רוב השירה בישראל, סטטיסטית, היא לא שירה מגויסת. הרוב המכריע, ואני קורא בממוצע איזה 80 ספרי שירה בשנה, או 100, תלוי כמה שמצליחים להגיע עד אליי, כולל כל מיני דברים שיש בפייסבוק. המשוררים המגויסים שנצבעו בצבע מגויס, אפילו אצלם, כמות השירים שעוסקים בפן המגויס קטנה. זאת אומרת, תילה חכימי, יש לה מעט מאוד שירים שעוסקים בעניין המזרחי. גם רועי חסן, מעט מאוד שירים, אבל מה? הבליטו אותם. חלק מהשירים גם יש להם עוצמה רטורית מאוד מאוד חזקה, ולכן הם הדהדו. כולל בעניין הפמיניסטי. זאת אומרת, כשהם לוקחים ספר שירה ואתה בודק על מה נכתב, הרוב זה השירים המסורתיים, ארס פואטים, שירי משפחה וכו' וכו'. התקשורת צריכה למכור, אז היא מבליטה את מה שהיא מבליטה. אנחנו כחברה מאוד מגויסים, כי זה מביא, אם נסתכל על שיטת הניקוד של המדינה למוסדות תרבות, נראה שתמיד שמים קהילה ואוכלוסיות מיוחדות וזה וזה. לא אומרים, ניתן לכם ניקוד על זה שאתם מעולים במה שאתם עושים. אלא עד כמה אתם הייתם עם הפריפריה ועם הקהילה וכו'. תנו לפריפריה, תנו לקהילה, ותנו למוסדות האומנות לעשות את שלהם. ואז אולי, אולי יהיה קצת יותר שקט במדינה.
מה הקטע המוזיקלי הבא שלך?
השיר הבא זה שיר שהלחין חגי נחתומי, למילים כבר אין תוכן, ויש סיפור נחמד. לפני שיצא לי ספר שירה בכלל, הייתי אצלו בבית, לפני 30 שנה אולי, ונתתי לו מין חוברת עם שירים, והחוברת הזאת איכשהו עבדה לי, נעלמה בתוך זרם החיים, והוא דלה משם שיר שאף פעם לא פרסמתי עד ל... ספרי בו זמני שיצא ב-2017, ומצא אותו כשיר טוב, והלחין אותו, והוא ככה סימן לי, אתה פספסת. אז זה להקת כריכה רכה, למילים כבר אין תוכן.
כבר הגיע הזמן לדבר אחרת. תארו לעצמכם כותרת בעיתון שאינה על בסיס מילים,
אבל את זה קשה לדמיין. אז משהו אחר בסגנון.
אתמול בלילה ראיתי ירח יפה ואכלתי חביתה,
ובשורות קטנות יותר
חביתה. אתמול בלילה הייתי ירח יפה ואכלתי חביתה,
ובשורות קטנות יותר יהיה כתוב שגם אחר צפויים
ירח וחביתה.
למילים כבר אין תוכן, אולי באמת כבר הגיע הזמן לדבר אחרת. תארו לעצמכם כותרת
אבל את זה קשה לדמיין, אז משהו אחר בסגנון. אתמול בלילה ראיתי ירח יפה
שורות קטנות יותר יהיה כתוב שגם אחר צפויים חביתה סתמה ובשורות קטנות יותר יהיה כתוב שגם אחר צפויים ירח וחביתה
תאמילי
שיחה בשניים בארבע עיניים, חווה פנחס כהן משוחחת עם גלעד מאירי, זהו שיתוף פעולה של רדיו מליץ ואגודת הסופרים. אני כל כך שמחה שהבאת שיר של כריכה רכה, אני מאוד אוהבת אותם, מאוד אוהבת את המוזיקה של חגי נחתומי, ואולי בהזדמנות נקדיש לו מקום מיוחד. אני לא מרגישה שענינו תשובה מלאה על מצבה של השירה, והאם אולי בימים אלה נוצרת שירה אחרת כתוצאה מהמצב. אני לא יודעת, אבל אני יודעת שאחת התגובות המיידיות, שאנשים הכריזו שהם כותבים שירת קורונה. זה בשבילי מצב מגויס, ובדרך כלל מניב יבול דל איכות, אבל לא ראיתי עד כה משהו שיכולתי לומר, וואו, קרה כאן משהו.
לא בטוח.
אם אתה חושב אחרת, אני אשמח לדעת.
אני יכול להעיד על עצמי, זאת אומרת, אני כתבתי כמה שירים שעוסקים בקורונה, ובגלל הסיטואציה, אני חושב שיצאו לי דברים מאוד אחרים ומעניינים, ואני רק אתן הקשר למחזור שכתבתי. התפילות שהן נוצרו בחוץ, נתנו לי השראה לכתוב מחזור על תפילה בימי קורונה, זה תפילה כמו פעם, כן? כשיש, אין בתים בהכרח, או שהקהילה גדולה מדי, אז אתה במגרש הכדורסל, נאמר, עם כלבים וחתולים וציפורים, ופתאום יש איזה איחוד מיסטי, כן, בתוך העולם, עם הניגון, ואני יודע בדיוק מתי מתפללים, כי יש אצלי ממש מניין מחוץ לבית, וזה אשכנזים ומזרחים, זה פשוט מה שיש ליד הבית, אז זה למשל משהו מעניין. הזמן בימי קורונה מאוד השתנה. זאת אומרת, חוויית הזמן, וכתבתי שיר שנקרא זמן בימי קורונה. האהבה, מערכות היחסים מאוד השתנו, בוודאי בין אנשים שלא גרים באותו בית, נאמר, מערכות יחסים מחוץ הנישואים, כאילו, וואו, יש עולם שלם של מערכות יחסים, שרבות מהן אגב קשורות לבתי קפה, כן?
נכון.
מדבר על שיחה, זאת אומרת, השיחה, אהבה, חברות, זמן, תפילה, כל החיים שלנו, ואני כן כתבתי על הדברים האלה, אבל זה מצד עצמו, זה לא מגויה, זה משהו קיומי, זה היה טוב לסגר הראשון. עכשיו, די, יאללה, חוזרים לדברים האחרים, אין כדורגל.
אוקיי, עוד מעט תהיה. ואנחנו ממש מסיימים את השיחה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך על הבית ספר לאומנויות המילה שהקמת עם נועה שקרג'י, שהיא דמות ומופת. בעיניי, גם שוררת, גם חוקרת, גם יזמת ואישיות בפני עצמה נפלאה. 5 שנים מאז שהקמתם את זה, אני מבינה.
נכון.
מה גילית?
למעשה הגילוי היה עוד טרום הקמת הבית ספר לאומנויות המילה. נועה ואני, אני זוכר את התאריך, 31 לדצמבר 2009, ישבנו ודיברנו על זה וכתבנו על מפית את הרעיון. רעיון שאני ניסחתי ב-2003 במכתב ליד הנדיב, אבל שכחתי ממנו, אני מודה. מי שמצא את המכתב ליד הנדיב זו נועה. אחרי כמה שנים, כשעברנו מעמק רפאים לרחוב המערבים, היא פתאום שלפה לי את המכתב הזה, אמרתי לה, כן, בכלל שלחתי שביקשתי מהם להקים איזשהו בית ספר לשירה, אז בפועל, כמובן, זה היה הרעיון עצמו הוא של נועה ושלי, ומה שגילינו, שהשטח צמא ללמוד שירה, כל מה שאנחנו קוראים אומניות המילה, בתוך מסגרת שהיא גבוהה, כן? פסבדו אקדמית. לכן אגב, יש הרבה מאוד דוקטורים שמלמדים אצלנו, או דוקטורנטים, שזה ממש אין לזה אח ורע בשום ז'אנר מקביל. אם תסתכלי במוסררה או בתי ספר אחרים ללימודים גבוהים, ההפך, הם מתנגדים לאקדמיה. אנחנו ממש לא, אנחנו חוגגים על... זה שלנו, מי יצר את האקדמיה? המשוררים, הסופרים, זה, אף אחד לא ייקח לנו את זה, אנחנו רוצים לעשות reclaiming של זה, ואלה דברים שמצאנו בשטח, שאנשים רוצים את הסינתזה הזאת, יש צמא אדיר לתהליך רציני ולא סדנאי חפלאפ, כן? ממש יש רשימה ביבליוגרפית, לימוד סדור, עיסוק בשירה ובפרוזה עכשוויות, זה לא קיים בכלל באקדמיות, כן? זה בהיקף ובעוצמות שאנחנו נותנים, בלי לוותר על המסורת. יש מספיק מנעד כדי לתת הכל. אז אנחנו מלמדים גם כלים שימושיים. אנחנו נותנים השנה עריכת לשון, אבל עריכה שהמשורר ידע שישתמש בעברית תקינה, שיבין משלבים, שידע קצת ניקוד, והבנו שצריך לייצר איש ספרות. זאת אומרת, שוב, אדם שיודע לחיות במציאות של מולטי-טסקינג, או מולטי-טקסטינג, שכמוך כמוני אנחנו מתעסקים בתרגום ובשירת מקור ובעריכה וביזמות, ובסופו של דבר זה מאפיין את רוב היוצרים, בוודאי בתחום השירה, פרוזאיקונים הרבה פחות תקועים בדרך כלל בתוכה. בתוך הנובלה שלהם והרומן שלהם. אז השורה התחתונה, יש לנו תלמידים, רובם ירושלמים, ואם לא, הם מגיעים לירושלים, הם באים וחיים בירושלים שנתיים בשביל לימודים שהם לא מוכרים כלימודי תעודה במובן של אוניברסיטה, למעט בספיר, מכירים איזה 30 נז. גילינו שיש עולם שלא גילו, החוגים עוד לא באוניברסיטאות עוד לא גילו את העוצמה ואת התשוקה שיש ליוצרים הצעירים, כי הרוב זה גילה 20-30. אז
קורה, זה לא אולי מקביל למה שיש באוניברסיטאות מסוימות בארץ, אבל בחוץ לארץ זה מאוד מקובל שיש נתיב כזה ליוצרים.
כן, העניין הוא שהאקדמיה מחויבת לסוג של אג'נדה וסגיות, או בוא נאמר ציונים, זה מערכת מאוד מאוד אחרת. מורה בבית ספר לאומנויות המילה הוא מורה 24 שעות ביממה. זה סוג אחר. סוג אחר, כי כולם יוצרים. הרעיון היה שהמורים יהיו יוצרים, hopefully גם כאלה שעשו דרך באקדמיה, לא כולם, אנחנו גם מביאים... מהמשוגעים שבמשוגעים של התחום שלנו, כי זה מעניין, וזה אחר, לתת אופציות אחרות. המסלולים לכתיבה יוצרת באוניברסיטאות גם קטנים מדי. זה לא, אני חושב שבאוניברסיטת תל אביב, זה איזה שישה קורסים. מה זה שישה קורסים? זה שום דבר. כן? אנחנו יצרנו משהו שבהיקפו ובגיוון שלו, אני לא מכיר בעולם. בוודאי לא חוץ אוניברסיטאי. יש דברים דומים. כן, פלוס מינוס, אבל משהו כזה, לא מכיר.
אוקיי. אז תודה רבה לך, גלעד. אני מקווה שתהיה לנו הזדמנות נוספת, ואני מאחלת לך בהצלחה.
תודה רבה, חווה, וכל הכבוד על היוזמה הזאת, ושיהיה לנו בהצלחה.
אמן. להתראות.
להתראות.
עברתי על פני העצמות הדהויות ויצאתי משדה הקוצים ימים חמים ימים חמים ברד הערב על הכפרים ראיתי את הגפן בהרים ימים סגולים ימים סגולים דמותך נוטפת לקרבי עד עד כקילוחו הדקיק של האסיס בגד ימים רכים ימים רכים במועדות הגליל התלולים מחוללים שורשי הצלדים ימים ריקים ימים ריקים עברתי על פני העצמות הדהויות ויצאתי משדה הקוצים ימים חמים ימים חמים מותך נוטפת לקרבי עד עד כקימחו הדקים
ra 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 ri ra 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 ri ra ra ri ra 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 ra